כן, אנחנו בעמוד סמך וב, כן, בפרק תשיעי, סעיף A. בוא נקרא את הנושא. הוא כמובן ערך הרצון של האדם. אמרנו, הרצון של האדם זה המנוע של חייו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כשאדם רוצה לעשות תשובה, אז מה זה תשובה? תשובה זה תיקון. אבל בשביל לתקן משהו, אתה צריך להכיר בקלקול קודם. אתה לא יכול לתקן דבר מתוקן. אתה צריך לדעת מהו הקלקול. בוא נראה את זה בתוך הסעיף הזה. כשעוסקים בתשובה, מה זאת אומרת כשעוסקים בתשובה? יש ברכה בבוקר, אשכנזים מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. לעסוק בדברי תורה. ספרדים, איך אומרים?
על דברי תורה.
אצלהם אין עסק, אצלהם על דברי תורה. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה. עכשיו, מה זה עניין של לעסוק? צריך להבין. לעסוק בדברי תורה. לעסוק, באנגלית, קוראים לעסק ביזנס. יש ביטוי כזה, איש עסקים, איך קוראים לאיש עסקים באנגלית? ביזנסמן. ראיתם פעם, לא ראיתם פעם איזה אדם קוראים ביזנסמן? מסכן, מהבוקר עד הערב, מה הוא חושב? על עסקים. ביזנסמן אמיתי זה אדם שנשאב לתוך העסקים שלו. כן. אותו דבר לעסוק בדברי תורה. לעסוק בדברי תורה, אתה עוסק בדברי תורה, אתה נשאב בתוך דברי תורה. אתה חושב תורה, אתה עושה תורה, אתה מדבר תורה. זה העסק שלך, זה הביזנס שלך. לעסוק בדברי תורה. אותו ביטוי כאן יש לגבי תשובה. הוא אומר, כשעוסקים בתשובה, זה לא איזה עניין חד פעמי, שאתה דלגל לידך לעשות תשובה ביום כיפור או משהו כזה. אלא כשהעסק שלך תשובה, דיינו שאתה אדם שרוצה להיות יותר טוב, מעוניין להיות יותר טוב, אבל לא חד פעמי, אלא כל הזמן אתה עוסק בתיקון, 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 תיקון המידות שלך, תיקון המעשים שלך, אתה עוסק בתיקון. אז כשאדם הוא במציאות כזאת של עסק התשובה, נקרא בעל תשובה, בעל מבחינה הזאת שהוא הבעלים של התשובה, זה לא דבר מקרי אצלו, זה כמו כל הזמן הוא עוסק בנושא התשובה. כשעוסקים בתשובה, צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע. אתה צריך להגדיר מה זה טוב ומה זה רע. ואתה צריך לברר את הדבר. למה? אתה צריך לתקן. אתה לא יכול לתקן דבר שלא קבעת את הדיאגנוזה שלו. מהו הקלקול כאן? מהו הרע כאן? מהו הלא טוב? כדי שהחרטה והזעזוע, הרצון מהחיוב לשלילה, יפלו רק על הרע ולא על הטוב. דהיינו, דבר ראשון שאדם הוא רוצה לתקן את עצמו, הוא צריך לברר לעצמו מה טוב ומה רע, אם זה במידות שלו, אם זה במעשים שלו, אם זה בדרכים שלו. זה מה שבמסילת ישרים אומר, שקודם כל אדם בעל מידת הזהירות, הוא צריך לברר לעצמו להבחין בין טוב לרע. איך עושים את ההבחנה הזאת? מאיפה אני יודע מה טוב ומה רע? על ידי לימוד תורה. תורה מביאה לידי זהירות. זאת אומרת, בירור הטוב והרע זה לא רק עניין אינטואטיבי, הרגשתי. אני מרגיש שאני עושה טוב, אני מרגיש שאני עושה רע וכו'. בירור הטוב והרע נעשה על ידי העמקה, על ידי לימוד, על ידי התבוננות מעמיקה במציאות המורכבת שאנחנו חיים בה. אנחנו לא חיים בעולם פשוט. כל אחד מאיתנו, אני בדקתי, הוא חי בעולם מורכב, ולא עולם פשוט. עולם פשוט זה עולם שכולו טוב. בעולם מורכב זה מורכב מטוב ורע. מאז החטא של האדם הקדמון, שאכל מעץ הדעת, טוב ורע, אני רואה שאתם יודעים. כולנו חיים בעולם מורכב מטוב ורע. ואתה רוצה לתקן, אתה צריך ללמוד להכיר מהו הרע באמת. כי לפעמים מה שנראה בעיניך רע אולי הוא טוב, מה שטוב אולי הוא רע. איך אומר הרמב״ם בהלכות דעות, אומר שם במקום, חולי הנפש זה אנשים שרואים, הופכים את הכל, אצלהם הרע זה טוב, הטוב זה רע, המתוק זה מר, המר זה מתוק, הכל אצלהם הפוך. מה יעשו חולי הנפש? אומר שם, חולי הנפש לא כוונה שהם הם יצאו מדעתם, שפשה דעתם. אלא אנשים שיש להם מידות מקולקלות. שהם, אז האנשים האלה בעלי מידות מקולקלות. אצלהם הרע נראה טוב, הטוב נראה רע, הכל נראה הפוך. מה יעשו אותם האנשים שרוצים לתקן את מידותיהם ואת שכלם? ילכו אצל החכמים, ככה כתוב. ילכו אצל אנשים חכמים והם יראו אותם. מה טוב ומה רע. אז אם לא ילכו אל החכמים, אין להם חכם, ילכו אל התורה. התורה היא גם, היא אותו דבר. יש כאלה שלומדים מרב, יש כאלה שלומדים מהכתוב, מהנקרא. וזה רואים את זה בחוש. כשאדם מתחיל ללמוד תורה, פתאום מתברר לו הטוב והרע. מקודם, הדברים היו מבולבלים אצלו, מטושטשים אצלו. אני לא מדבר על דברים בוטים של אדם גונב או פוגע בזה, אני מדבר על דברים מורכבים של כל רגע ורגע. מה טוב ומה רע בחיים? למה? אתה לא יכול לתקן בלי שאתה מדאגנז מקודם. זה כמו האדם שהולך לרופא. הרופא אחראי, לפני שהוא נותן תרופה, מה הוא עושה? צריך לקבוע את הדיאגנוזה. מהי המחלה? מה לא טוב? אחרי זה רק הוא ייתן את המרשם. אבל אם ייתן קודם מרשם, אחר כך יברר מה המחלה, יבוא לאותו רופא, יכול לקלקל. אותו דבר, כל דבר. אתה נותן מכונית למוסך, אני לא אומר מוסך, מוסך מסודר. דבר ראשון, בא אחד, קובע מה, עושה כרטיס, מה חסר באוטו. חסר שמן, חסר חלק זה, חסר זה, חסר זה, חסר זה, חסר זה. אחר כך נותנים את זה לפועל לעבוד, למי שמתקן את התיקונים. אי אפשר לתקן לפני שאתה מברר לעצמך מהם הקלקולים. לכן, אדם שעוסק בתשובה, הוא חייב ללמוד תורה. הוא לא יכול לעסוק בתשובה באמת, כי הוא לא, אם הוא לא יודע מהו הטוב ומהו הרע. והתורה, היא מלמדת אותנו מהו הטוב ומהו הרע. זה שלב ראשון. לכן גם אנשים שהם עסקים בתשובה, יש להם גם צער וכאב. למה? כי הם מגלים, תוך כדי הלימוד תורה, את החסרונות שלהם. לא פעם אני פוגש כאן תלמידים שבאים בהתלהבות ואחרי כמה זמן פתאום נהפכים עצובים. עכשיו, מה קרה לכם? גיליתי כמה אני לא בסדר. ביחסים, נאמר, בין בנים להורים. וקודם היה בטוח שאם הוא צועק על האבא שלו, על האמא שלו, זה הנורמה. והוא הצודק והם כאלה והם אחרים. פתאום הוא לומד, כבד את אביך ואת אמך. איפה אני? ואיפה כיבוד אביהם? איפה זה נמצא? אז הוא מצטער. כי הוא מרגיש שהוא לא בסדר. זה אוכל את ליבו. סימן טוב או סימן לא טוב?
סימן טוב.
סימן טוב. למרות שהוא מצטער. זאת אומרת, הכלל הוא כזה, כשאתה מדליק אור, אתה יש לך אור. אבל בוא נמנה, אתה רואה גם את הלכלוכים. אתה רואה את החסרונות. זה המציאות של לומד התורה בתחילת דרכו. בתחילת דרכו הוא מגלה בעצם לא רק את המעלות, אלא גם את החסרונות. לא רק את האור בעולם, אלא גם את החושך בעולם. את הדברים הלא טובים שיש קודם כל בתוכו. וגם סביבו. זה קשה לו, לא פשוט לו. לכן העוסק בתשובה אומר, צריך לברר לעצמו מה הוא טוב, ומה הוא רע. כן, בבקשה.
איך יכול להיות שאדם שהוא נכון שבתורה יש את התשובות?
רק דבר בכל רם, אני לא שומע.
נכון שבתורה, כמו שהרב אומר, יש את התשובות למה טוב ומה רע. עכשיו, איך יכול להיות שבן אדם מברר, הולך ושואל מה טוב ומה רע אצל אנשים שמלמדים תורה, כן? ונתקל בתשובות סותרות. יש רב אחד שיגיד לו שדבר מסוים הוא טוב, ורב מסוים יגיד לו אותו דבר שהוא רע.
אתה צודק.
מה
בן
אדם אמור לעשות?
אתה צודק. זאת אומרת, התורה היא, זאת אומרת, שנתן לנו תורת אמת, אנחנו מברכים בה, שואלים לתורה. אתה בא לרב אחד, והדבר שנתקל בו דרך אגב יום יום, זה לא דבר חריג. ורב אחד נותן לך עצה כזאת, ורב שני נותן לך עצה הפוכה. עכשיו, לך תחליט, מה טוב ומה רע, נכון? זאת שאלתך?
כן.
טוב, אני אתן לך פטנט בעניין הזה. קודם כל, עשה לך רב. עשה לך רב. אני מזכיר, אני אספר לכם סיפור. לפני שנים הייתי מורה דרך. מורה דרך לטיולים. והייתה לי קבוצה של צעירים מארצות הברית, שבאו, זה קראו לזה NCSY, זה... זה מין חבר'ה שמתקרבים ליהדות, משהו כזה. אז הם באו לקיץ לארץ, והמדריך שלהם, של הקבוצה הזו, הוא היה בחור ישיבה. והיינו מדברים בינינו ביחד כל הזמן. והוא היה רווק, עוד לא התחתן הבחור הזה. והייתי, ואני אמרתי לו, תשמע, אתה באת כבר עם הקבוצה הזאת לארץ, שם בארץ. משה רבנו התפלל להגיע לארץ, אתה הנה אתה בארץ. הוא אומר, לא, אני לומד בישיבה. איזה ישיבה? חפץ חיים. יש בניו יורק, ישיבה, קוראים לה חפץ חיים. אז אמרתי לו, תראה, גם בארץ יש ישיבה שקוראים לה חפץ חיים. יש ישיבה כזו, קוראים לה חפץ חיים. מה אכפת לך, תלמד באותה ישיבה, קוראים לה חפץ חיים. רק בארץ, לא בחוץ לארץ. התחיל להתווכח אותי, כך, 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 וכך. למה כן, למה לא, למה... ביקוחים, ביקוחים, ביקוחים. טוב, בסוף, הסוף, בשורה התחתונה הוא עלה לארץ, אבל נאמר לפני שהוא עלה לארץ. אז הוא אומר לי, תראה, אתה יודע מה? אני אלך לשאול רב. שהוא יחזור לחוץ לישן שמה. שאלתי אותו, איזה רב אתה תשאל? אז הוא אמר לי, רב מסוים, שהוא אנטי ציוני. אמרתי לו, למה תשאל דווקא את הרב הזה? תשאל את הרב ההוא, יש שם בארצות הברית גם רבנים ציוניים. ככה הוא אמר לי, אתה יודע מה? אני שואל רב שאני רוצה לשאול אותם. עשה לך רב. עשה לך רב. למה אני אומר לך? בסוף אמרתי להם, אחרי כמה שנים אני קיבלתי ממנו דרישת שלום, אני לא זוכר אם הוא היה כאן או ש... לפני הוא אומר, אתה יודע, נפחתי לציוני, עליתי לארץ וכל זה. אבל אתה שואל שאלה. הדעות, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. לא רק בין בני אדם, אלא גם בין רבנים כאלה ואחרים. בפרט, גם בנושאים כלליים, ביחס למדינה, ביחס לארץ, ביחס... יש... מגוון של דעות, היו דרך אגב, ועובים וגם יהיו מגוון של דעות. אבל גם בעניינים האישיים יש דעות כאלה, דעות אחרות. אז הכלל, על מנת לצאת מהבלבול הזה שאתה מציג אותו, עשה לך רב. עשה לך רב, רב שבאמת יהיה נאמן עליך. ותגיד, הרב הזה הוא חכם, הוא אמיתי, הוא נותן עצות לא אינטרסנטיות, אלא עצות אמיתיות למציאות שאתה חי בהם, לעניינים אישיים, ועניינים ציבוריים, ועניינים כלליים. אכן, כשאדם יש לו רב, אז יש לו מי להתייעץ, יש לו מי לדבר. הוא לא חייב לקבוע אותו במסמרות לכל החיים. יכול להיות שהוא יכול גם להגיד, תשמע, כל הרב, אני למד לך הרבה דברים, ואני יכול, אני רוצה עכשיו, איך אומרים, לשמוע עוד דעות. לא, לא סוף העולם. במיוחד אם אתה תלמיד חכם, אתה יכול גם לשמוע דעה כזאת ודעה כזאת. כל המסע ומתן בגמרא, זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה. אבל זה מזל, אני מוכרח לומר. מזל, אם האדם זוכה בחייו לאישיות, הוא לא חייב להיות רב רשמי או משהו כזה, אלא האדם שהוא נאמן עליו, אדם שהוא סומך עליו, אדם בעל תבונה, בעיקר שיהיה אדם ישר והגון, שהעצות שהוא נותן לך הוא ייתן לעצמו גם. אשריך מה טוב חלקך. ואז אתה, אין לך את אותה התלבטות, את זה אומר ככה וזה אומר ככה. לכן במכון מאיר אנחנו אומרים תמיד לתלמידים המתחילים, תבחרו לכם רב, אבל ברבון מוגבל. אם זה מוצא חן ביניך, אם הוא מדבר אליך, אם הוא מחכים אותך, בסדר. אם לא, אתה יכול להחליף אותו. ורק אתמול הייתה לנו ישיבת רמים, בדיוק בשאלה הזאת שאתה, שבא אליי תלמיד, לא פעם, לא פעם, היה אומר, שני רבנים אמרו לי שתי עצות הפוכות בעניינים אישיים, לא בעניינים כלליים. אז מה לעשות? אז דיברנו בינינו, שאמרנו ששני הרבנים האלה ייפגשו ביחד. קודם כל. וישוחחו, ואם הם מוצאים איזושהי נוסחה לא לבלבל את התלמיד, טוב, אם לא, ילכו לדוב ביגון, ויהיה קונסוליום ביחד, ואז נקבל החלטה כזאת או אחרת. זה החלטות גורליות לפעמים, שידוך. כן להתחתן עם הבחורה הזאת, או לא להתחתן עם הבחורה הזאת. וואי, זה גורלי לכל החיים. דרך אגב, אתה מתחתן, איך אומרים? תפסת אזימות לכל החיים. האם תפסת אזימות נכון, אזימות לכיוון? נכון או לא נכון? זה לא דבר פשוט הדבר. דוגמה. אז לכן, אם אתה מבולבל ויש לך שניים, שניים, שלושה רבנים, תבוא אליי, נראה, נעשה מפגש, קונסוליום, נברר את העניין. בסדר? כן. אבל לגבי לימוד תורה, אני רוצה רק להשלים את הדבר. אין אדם למד, אלא במקום שליבו חפץ. יש, הקדוש ברוך הוא סידר בעולם הרבה ישיבות, אני בדקתי את זה. לא ישיבה אחת. יש ישיבות חסידיות, ויש ליטאיות, ויש קוקניקים, ויש שסניקים, ויש מקובלים, ויש ברסלבים, ויש חבדניקים, ויש. כל כך הרבה ישיבות. איפה, איזה ישיבה אני צריך ללמוד? האם בישיבה הזאת או ישיבה אחרת? הכלל שחזר מלמדים אותנו, מסכת עבודה זרה, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. מה זה ליבו? הפנימיות שלו. אדם צריך להיות קשוב לאינטואיציה, הרגשה פנימית בלשון שלנו. אם אתה לומד במקום שההרגשה הפנימית שלך היא לא טובה, בגלל סיבה זאת או אחרת, אלא שיכול להיות השורים, הרבנים, הסביבה, החברה, הרבה מאוד סיבות. לא מתאים לך. אז לך למקום שכן מתאים לך. ולא משנה אם זרם כזה או זרם אחר, זה לא משנה. החשוב הוא שתרגיש טוב כשאתה לומד, ולא תרגיש בבית סוהר, לא תרגיש כלוא, לא תרגיש שאתה לא יכול להתפתח, לא להתקדם, אם זה בלימוד, אם באישיות שלך, בדברים האלה. אז זה צריך להיות עומד נגד, לא רק להגיד הרב הזה אמר לי ואני עושה, אלא תהיה קשוב גם לעצמך. הגמרא מספרת על רבי שהם למדו, למדו מסכת, למדו משהו, הגמרא מסכת עבודה זרה, והיה להם עכשיו מה להמשיך הלאה. אז היה רבי לוי ורבי שמעון מבנו של רבי, אני כלול לך את הבידוק את החכמים, אבל לא משנה, העיקרון עמדה או משלי או תהילים, ולוי נדמה לי רצה משלי ושני רצה תהילים, ורבי הרב החליט ללמוד תהילים. טוב, בתהילים הפסוק השני בא, מה הוא הפסוק השני בתהילים? כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. כשהגיעו לפסוק הזה, אומר רבי, מה זה כי אם בתורת השם חפצו? הכוונה היא שאין האדם למד אלא במקום שליבו חפץ. אז אומר לוי, ביי, אמר, הנה, עכשיו אתה לימדת אותי, אני רציתי ללמוד משלי, ואתה מלמד אותי בכוח תהילים. נתת לי רשות לעזוב את השיעור. אתה בעצמך. ככה הגמרא אומרת אותנו. כמה זה חשוב שאדם ילמד גם במקום, גם בנושא שהוא לומד, לא רק המקום. שמתאים לשורש נשמתו, לאישיות שלו, לדברים האלה. עכשיו, מה השאלה? אני רוצה לשאול.
לשאול, מה קורה אם יש לך תחושה שהרב שלך טועה? אם יש אפשרות להגיד או
לרמוז
לו, כמובן
מתוך
כבוד.
תלוי מי זה הרב שלך. הרבנים לא מקשה אחת, אני בדקתי. יש רבנים שיש להם מידת הענווה. במה מתבטאת מידת הענווה? ביכולת להיות נעלבים ואינם עולבים. בין השאר, הרבה, אתה רוצה לדעת אם אדם הוא ענב או לא ענב, בין השאר זה הנקודה הזאת, שאם אתה בא, נותן לו ביקורת לבן אדם, והוא אומר לך תודה על הביקורת, והוא לא נעלה ולא רואה בך כאילו מישהו נגדו, משהו כזה, אתה יכול לדבר עם הרב שלך מה שאתה רואה, שאתה לא מסכים איתו ואתה לא... אבל אם הרב הוא, יש לו, לצערנו רב יש גם רבנים כאלה, שיש להם מידת גאווה, ואם אתה אומר משהו נגד דעתיו, אז הוא כועס. הוא מנתק מגע מבחינה תלוי, אני לא תלוי הדוגמה עם הרב ציודה זכר צדיק לברכה. הרב ציודה כשהיינו לומדים לפעמים היו חבר'ה צעירים מהישיבה, היו חוצפנים, יש גם כאלה חוצפנים, אז לפעמים שואלים שאלות מרגיזות, הרב היה מבסוט חלס, פתאום איזה מישהו שואל לי שאלה, מה צריך להגיד את הרב להחמיץ פנים, להגיד מה אתה שואל? הוא אומר, איזה שאלה, איך אמר הלל הזקן שבא אליו זה שרוצה להתגייר, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחד. מבסוט הלל, מבסוט. היו שם שניים שהתערבו ביניהם, מי יצליח להרגיז את הלל? כל מיני קלוץ קושיס, שאלות לא לעניין, כל זה. הלל תופס אותו בדיוק בערב שבת אחרי המקלחת וכל זה, הוא בשמחה שאל בני, הוא עוד מתחצף, הוא לא, הלל היה הנשיא, הוא אומר מי כאן הלל? מי כאן הלל? זה מישהו משהו כאילו, והוא אומר כן בני, מה שאלתך? למה הראש של העיראקים סגלגל? ולמה העיניים של הערבים טרוטות? ולמה הרגליים של האפריקאים שטוחות? שאלות, אני יודע. והלל הוא חכם, אז הוא מנסה, אומר לה, תשמע, למה הראש של אלה שבבלים, הבבלים והעיראקים, יש כאן עיראקי אחד מישהו? תסתכלו על הראש שלו. סליחה, לא נפגעת. הוא אומר שהיולדות מושכות את ה... המיילדות מושכות את ה... תינו, כי משכות אותו עם הראש, הפך לו ראש כמו מלפפון. אני יודע. כל מיני תשיבות כאלה. אז אם יש לך רב כמו הלל, ואתה לא מסכים איתו, שאל אותו, איך אומרים, חופשי חופשי. תן לו כבוד, חס ושנה, אל תפגע בו. אבל אם אתה רואה שהרב הוא קפדן, וזה מרגיד אותו, תעזוב אותו, תלמד מה שאתה יכול, מה שאתה לא יכול. תעזור אותו בצד. לכל אחד, איזה הוא חכם, הלומד, מכל אדם, גם מרבנים אפשר ללמוד, למרות שהם קפדנים לפעמים. כל אחד לפי דרגתו. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. אדם עוסק בתשובה, הוא קודם כל צריך ללמוד מה זה טוב ומה זה רע. אם הוא לא יודע מה זה טוב, מה זה רע, מה הוא יתקן. אם הוא לא יודע מה הקלקול, מה הוא יתקן. אז קודם כל, לימוד תורה כנגד כולם. תורה מביאה לידי זהירות, לידי זריזות, לידי תשובה, לידי כל דבר ודבר. לימוד התורה.
מה זה טוב ומה רע מבחינת ה...
מצד האמת.
לא, מבחינת מה טוב לעשות, או מבחינת אם
אתה עשית משהו רע, כאילו מה התוצאה של זה? גם זה וגם זה. אתה צריך לדעת, אדם צריך שיהיה לו קריטריונים בחיים. קריטריונים. דיינו, שהוא יודע מה טוב ומה רע, זה מתחיל מגיל אפס בעצם. כשאדם הוא תינוק כבר הוא צריך לברר לעצמו מה זה טוב ורע, והוא לומד את זה לפעמים בדרך הקשה. הוא ניגש בנוגע בתנור החם, הוא כבר יודע מה לא טוב. הוא יודע מה לא טוב, איך הוא יודע? איך הוא יודע? הוא נכווה. סליחה שאני אומר, יש כאלה שנכווים כל החיים. כל הזמן, אין חכם כבעל הניסיון, עוברים ניסיון כאלה, אבל יש קיצורי דרך, לימוד תורה, אתה לא צריך להיכבוד בשביל לדעת שזה רע. אתה לומד תורה, איך אומרים בצבא, יש שתי דרכים ללמוד, דרך הראש או דרך הרגליים. דרך הראש, אתה לומד, דרך הראש, אתה ספר, לומד. דרך הרגליים זה דרך הנפילות שלך, דרך הכישלונות שלך. אבל מה אתה מעדיף? דרך הראש, זה באת למכון מאיר, נכון? אדם לומד תורה, התורה היא תורת חסד. התורה היא מלשון הוראה, היא מורה לנו מה טוב ומה רע, זה דבר ראשון. לכן ריבוי לימוד התורה מברר לעצמך מה הרע על מנת לתקן אותו, ומה הטוב על מנת לחזק אותו. זה כל התורה על רגל אחד. אבל בוא נראה בהמשך. כן? כן, כן.
גם לימוד
סדר
מצווה
נגד שכרה. זה גם חשבון כמובן. כל דבר שיקול דעת. האדם, אני לא יודע אם שמתם לב שהראש של הבן אדם זה בין שתי כנפיים. שמתם לב בין שתי הכתפיים? מי שם לב לראש של עצמו? למה שלא יהיה על כתף אחד? למה לא יהיה בגב באיזה מקום? יש כל מיני חיות. אני יודע, דגים, יש להם בין שני כתפיים? למה? המהות של האדם היא שיקול הדעת. בין שני כתפיים. כל החיים אתה צריך לשקול בין טוב לרע. זה אדם בעל דעת. אדם בעל דעת הוא שוקל כל הזמן. לאכול את זה או לא לאכול את זה. לעשות את זה או לא לעשות. לא ברמה דתית, ברמה אנושית. אדם, הוא צריך לשקול כל הזמן. כל אדם בר דעת. אבל יש להם אנשים שאינם ברי דעת. הם לא שוקלים, הם אימפולסיביים. הם פועלים בלי מחשבה. בלי שיקול דעת. אנשים האלה מאוד סובלים אחר כך. כן? אפשר לבקש מאלוקים, ודאי. אתם חושבים שזה סתם ככה? אנחנו מבקשים בבוקר, חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. מה זה המילה חוננו? חוננו מלשון מתנת חינם. אנחנו מבקשים שאת את הדעת הזאת, את החוכמה הזאת, את הבינה הזאת, אתה תיתן לנו, תיתן לנו את הדבר הזה. יש אדם שהוא נולד לא עלינו שוטה, שאלוקים לא הטביע בו את החוכמה הזאת. אנחנו יודעים שמקור החוכמה, מקור הדעת, מקור הבינה, הוא לא איתנו, הוא לא מתחיל מאיתנו, אני בדקתי את זה. הוא מתחיל מאלוקים. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. שבאמת הדבר הזה יתגלה שנקרא חוכמה, בינה ודעת, חב"ד. החב"ד הזה הוא מתחיל מאלוקים, הוא לא מתחיל מהאדם. שזה יתגלה דרכנו, אבל חננו מלשון מתנת חינם. חן, מתנת חינם. כן, ואת חנם, כמו שאומר משה רבנו, מתנת חינם, אנחנו מבקשים לך, אלוקים, אנחנו קטנים כאלה, כמה שיש לנו IQ כזה או אחר, אבל מקור החוכמה זה לא מתחיל מה-IQ שלי. מקור החוכמה מתחיל מאלוקים. אז אנא, תן לי שכל. מישהו פעם ביקש מאלוקים שכל כאן? יפה מאוד. כל יום צריך לבקש. כל יום צריך לבקש. כי הוא מקור השכל, הוא מקור הכל, כן. אחת הבעיות על הגאוותנים, יש כאלה גאוותנים שחושבים שהכל מתחיל מאיתה. זה לא נכון. חושבים שהתבונה והחוכמה והידיעה, הוא הכל אני. מה פתאום? הכל מתחיל מריבונו של עולם. אתה זוכה, אז אתה זוכה שאור השם מתגלה דרכך. החוכמה האלוקית מתגלה דרכך, המוסר האלוקי מתגלה דרכך. ואתה יכול גם לא לזכות בדבר הזה. שיא הגאווה זה שאדם אומר, אני חכם, אני מבין, אני יודע, אני. ולכן, כשרוצים לציין האדם החכם הגדול ביותר בהיסטוריה, אני לא יודע אם הכרתם אותו. מי יודע מי זה הכי חכם הגדול בהיסטוריה? מי? שלמה המלך, היה לפני שלמה המלך. לא שמעתם על משה רבינו? מי שמע על שלמה משה רבינו? איפה אתה שמעת? על משה רבן, איפה שמעת? בתורה, יפה. מה, אבל כשרוצים לציין את משה רבן, לא כתוב, משה רבן הוא חכם מכל אדם. מה, כמו אצל שלמה המלך, שהוא בסוף, תכף נספר על שלמה המלך, מה קרה איתו בסוף, שהוא אמר שהוא חכם מכל אדם. אבל כתוב, ענב מכל אדם. לא ציינו אותו כחכם, אלא כענב, למרות שהוא היה גדול הנביאים וגדול החכמים וכל זה, אבל גדול האנשים שמקטינים את עצמם, ענבה כלפי שמיה, הוא היה כלי אל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ואנחנו מה? מה אנחנו? שום דבר. אנחנו רק מקבלים ממך. הוא ואהרון שדיברו על הענבה. ושלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, הו-הו, הייתה לו אישה, היו לו 1,000 נשים. והוא אמר, היי, אני חכם מכל אדם. אנשים לא תסובבנו אותי על אצבע קטנה. מה היה הסוף? עוד איך סובבו אותו? למרות שאנשים לא היו קלות דעת, אומרים. אבל הוא היה חכם מכל אדם. אז הוא התגאה בחוכמתו. ומה הייתה התוצאה? נכשל, והמלכות נקרא לשני, עם ישראל נקרא לשני חלקים וכל הדברים האלה. לכן, אדם שרוצה להיות חכם, הוא צריך את מידת הענבה, ומידת הענבה היא אותה מידה שאדם אומר, אני לא יודע, לא שהוא אומר אני יודע. ומה שאני יודע זה מאלוקים בא אליי, זה לא מתחיל מזה שאני חוכמולוג או משהו כזה. זה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי והבנתי נקודה זאת או עניין זה או דבר כזה, זה מובן הדבר. אז מי שרוצה להיות חכם צריך להיות קודם כל מה? ענב, צריך להיות ענב, אדם בעל ענבה. כן,
כתוב פה על מי שעסיק בתשובה מדובר.
מה?
הרב
קוטו יותר
פה על מי שעסיק בתשובה.
כן,
השאלה אם
אתה לא היית בהתחלת השיעור, דיברנו על עסק בתשובה, אבל שלא היית, תקבל עונש, תשאל את
החבר'ה.
עסק, אמרתי, עסק זה לא חד פעמי. כל הזמן הוא עוסק בתשובה. זה מה שרוצה.
השאלה, אבל אם כל בן אדם כל בן אדם מוסרי, אתה שואל את עצמו שאלות מוסריות, הוא נחשב עוסק בתשובה גם אם הוא לא דרך
התורה. יש סוגים שונים של בני אדם. זה נקרא שורש נשמתו. יש ביטוי כזה. יש אדם שהוא אשרי יושבי ביתך. לא, הוא אומר, מה שיש לי זה מה שיש, לא מעניין אותי. הוא כזה, מרובה כזה. יש אנשים כאלה, מרובעים. יש אנשים שכל הזמן הם בשאיפה להיות יותר טובים. כל הזמן הם מרגישים שיש מה לתקן בתוכם. לשורש נשמתם, הם כל הזמן רוצים לתקן, תשובה לתיקון. האנשים האלה שעוסקים בתיקון אומר, צריכים לברר לעצמה מהו הטוב ומהו הרע לפני שהולכים לתקן. צריך לדעת מה לתקן, כי לדעת מה לתקן צריך לדעת מהו הרע. כן. טוב, בוא נראה את ההמשך. שעוסקים בתשובה צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שאחרתה זו הרצון מחיוב לשלילה יפלו רק על הרע ולא על הטוב. כי אם זה על הכל, גם על הטוב, תיכנס לדיכאון. אתה מסתכל רק על הרע שבך, אתה לא רואה את הטוב שבך. הרי בסך הכל אתה בן אדם, ובן אדם מורכב מדברים טובים ודברים לא טובים. אז אם חס ושלום לא תראה איזה שום נקודת זכות עליך, זכות נקודה חיובית, אז אתה תהיה בחושך. אבל יש מדרגה נוספת, הוא אומר כאן הרב, ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו, את הטוב שברע. מה זה הטוב שברע? אני אתן לכם דוגמה. לפעמים יש הורים כעסנים. מישהו ראה פעם דבר כזה, תופעה של הורים כעסנים? אתם לא ראיתם. אתה ראית דבר? מה? ברצינות. איך זה נראה טוב? על פניו זה נראה לא טוב, נכון או לא? לא נראה טוב. אז בוא נראה, נכון שמידת הכעס היא לא מידה טובה, אבל גם מידת הכעס היא מבטאה אכפתיות. ההורים אכפת לו מהבן שלו. הוא רואה שהוא לא יכן שיעורים. הוא לא ישן בלילה, ההורה, לא הילד. הילד יכול להיות לא בשקט. זאת אומרת, יש כאן מצד אחד מידה של כעס. אבל מצד שני, אתה רואה שמעבר לכעס הזה, אכפת לו מהבן. אז יש גם מידה טובה שהוא אכפתניק. יש הורים אפר בדיוק, אדישים, בכלל לא אכפת להם. כן לומדים, לא לומדים, כן מצליחים, לא מצליחים. הבן מחוק בתודעה שלא אכפת לו מצבו בכלל. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? עכשיו, מי יותר טוב? ההורה האכפתניק, שזה מתבטא גם בכעסים, הוא ההורה האדיש שלא לא מזיז לו בכלל מהילדים שלו. נו, אני שואל אתכם, מי יותר טוב? אכפתניק, ודאי, למרות שהוא על פניו נראה כעסן, אבל באמת בליבו, בעומק ליבו, הוא אוהב את הילד שלו. הוא לא יכול לראות את הילד שלו נכשל בלימודים, או בהתנהגות, או דברים כאלה ואחרים. זה מובן. זה מדרגה יותר גבוהה. איך אתה יכול לראות את הטוב שברע? בהתחלה תבדיל בין טוב ורע. כעס זה לא טוב. עלית קומה, אתה בוגר מכון מאיר, ופתאום אתה חודר במבט שלך, פנימה יותר, עמוק יותר, אתה אומר, רגע, מעבר לתופעה הלא טובה, יש גם איזשהו גרעין חיובי, איזשהו דבר חיובי, ואני מתייחס אל החיוב. והאכפתיות הזאת, אתה נותן לה ציום טוב, זה הורה טוב, למרות שהוא נראה אחרת. זה מובן הדבר. זה נקרא ראייה חודרת. ראייה מעמיקה יותר, פנימית יותר. יש בחז"ל ביטוי שיש ישיבה למשיח. יש ישיבה מיוחדת. כל רב יש ישיבה. ויש ישיבה מיוחדת של המשיח בכבודו ובעצמו. אבל מה, לא כל אחד מתקבל לישיבה הזו. כך אומרים חז"ל. מי יכול להתקבל לישיבה הזו? יש שומר סף שעומד בפתח של הישיבה, והוא בודק, עושה טסט, בחינות לתלמידים שרוצים להתקבל לישיבה של המשיח. ומה הבחינה שהוא עושה? אם אתה מסוגל לראות את הטוב שברא, יכול להיכנס. אם אתה מסוגל לראות את האור שבחושך, אתה יכול להיכנס. אם אתה יכול לראות את העלייה שבירידה, אתה מסוגל? יכול להיכנס. נשאל, למה דווקא טסט כזה? לא שואלים אותו, אתה יודע משניות, אתה יודע גמרות. שאלה, אם יש לך מבט חודר, פנימה, לראות איך שאפילו בדבר שעל פניו הוא נראה כדבר לא טוב, לראות מה הטוב שבלא טוב. זה מדרגה שעליה מדבר הרב קוזצ'ק. בבקשה, כן. זאת המדרגה שלנו, זאת המדרגה שעליה אנחנו שואפים. זה לא רק הישיבה של המשיח. זה גם בימות המשיח. מה יהיה בימות המשיח? בימות המשיח אנחנו נראה את אור השם. כיצד באמת מלכותו בכל משלה? כיצד כבוד השם מלא את כל הארץ? כן, מלוא כל הארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא. הארץ, הכוונה היא ארציות, גם מה שנראה חומרניות או ארציות או דברים כאלה, לא נשלול את זה, נראה את הטוב שבזה בכל דבר ודבר. כן. בסדר, אני אחזור על השאלות. מבקשים לחזור על השאלות ששואלים בכיתה, כי לא שומעים את זה, זה מאוד מעניין. בסדר, אם יש מישהו שאלה, ישאל, אני אחזור על השאלות. לטובת הצופים. בסדר, אז זה מובן הדבר. על זה מדבר כאן הרב קוצוצה. הוא אומר, קודם כל תברר מהו טוב ומה רע. אם עלית קומה, אתה בוגר יותר, אתה חכם יותר, אתה נבון יותר, אתה יכול להתחיל לגלות את הטוב שברא ולחזק את הטוב שברא ואת הלא טוב להפריד, זה קליפה, לשים את זה בצד, לשים אותו, אבל גם לראות את הטוב שברא. בוא נראה בהמשך. כן, מה השאלה? בכל רם אני אחזור.
אני רוצה לשאול,
אם אתה לא יודע להגדיר בדיוק אם זה טוב או רע, אז איך אתה יודע בעצם?
אם האדם לא יודע להגדיר מה טוב ומה רע, איך מבדילים?
לא, אם הוא לא יודע, יש דברים ש... רגע, זה טוב או זה רע, הדבר הזה?
הוא לא יודע, הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. זה מה שאתה שואל.
כן.
מה לעשות בשביל לדעת להבחין, נכון? בין טוב לרע, נכון? זאת שאלתך. אני אמרתי מקודם, יש לך דבר שקוראים לו תורה. שמעת פעם על המושג הזה? אה? שמעת על המושג הזה? אתה לומד תורה, מה זה כל לימוד התורה? להבחין בין טוב לרע. לכן אין קיצורי דרך. אדם אומר, אני... יש אנשים שאומרים, האינטואיציה, ההרגשה שלי אומרת שזה טוב, הרגשה שלי אומרת רע. ההרגשה שלך יכולה להיות הרגשה לא נכונה. הטוב והרע זה לא מה אני מרגיש, כי היום, עכשיו אתה מרגיש ככה, מחר אתה מרגיש, הכל יחסי, הכל משתנה. ביחסי אנוש למשל. יש אדם שבבית הוא מרגיש אחרת, וברחוב הוא מרגיש אחרת לגמרי. יש אדם שבבית הוא מרשה לעצמו להתנהג לגמרי שונה מה שהוא מתנהג מחוץ לבית. יכול לקרוא דבר כזה? אז בבית הוא יכול להיות אדם אלים, כעסן, אלים לאו דווקא פיזית, גם מילולית יכול להיות דבר כזה. יכול להיות. ותשאל אותו אם זה טוב, את האדם הזה, מה הוא יגיד לך? בטח זה טוב, אם אני לא... הרי את נחת זרועי, מה יקרה כאן? זה טוב. הוא הולך החוצה, הוא מותק. הוא עדין, הוא רגיש כל כך, הוא לא יפגע בזבוב. יכול לקרות דבר כזה? למה? כי אצלו הכל יחסי. לפי הרגשת הלב. אבל שזה בא התורה. התורה היא לא... אם אתה אלים, אז אתה אלים. לא, זה לא יעזור לך אם זה בבית או בחוץ. זה לא טוב הדבר הזה. דוגמה, כן. לכן, זה לא מספיק ההרגשה מה טוב ומה לא טוב. העיקר בלב או מצפון או משהו כזה. לא שזה לא צריך. אלא צריך ללמוד מה הוא טוב ומה רע. הלימוד הזה הוא הכרחי, הוא לא לוקסוס. זה דבר הכרחי. אדם שלא לומד, הוא לא יכול לדעת מה זה טוב ומה זה רע. אתה מבין? אם זה ביחסי אנוש, או בינך בין המקום, בינך לבין עצמך. עוד שאלות. אם אין, אז בואו נראה, נשלים את הדברים. כן, בבקשה.
אם בן אדם עושה איזשהו דבר, זאת אומרת, חלק מהיום שלו,
הוא עושה עניינים שהם לא לשם שמיים. האם
זה בגדר, זה יכול להיות טוב? האם זה יכול להשתייך לטוב? זאת אומרת, עניינים, אני לא רוצה
עושה אפילו עבירות.
אני לא מדבר על עבירות.
אלא מה?
דברים בטלים שהם לא לשם שמיים. שהם לא בגדר עבודת השם.
בסדר. אם האדם בחייו חלק הוא עובד את אלוקים, חלק מהזמן, וחלק הוא פועל לא לשם שמיים, למטרות אחרות.
למטרות עצמו.
למטרות של עצמו, עובד את עצמו, או משהו כזה. לא משנה.
האם זה יכול להיות טוב?
כן, כי אני בדקתי, הכל לטובה. למה הכל לטובה? כי אפילו מתוך שלא לשמה, בא לשמה. גם כשאתה עושה דברים שהמטרה היא לא לעשות רצון הבורא, אלא השיפוק עצמי. נאמר בדבר כזה או בדבר אחר. אז, וזה חלק מהעברה שלך, חלק מהמציאות האנושית שלך. אתה בן אדם. אתה לא מין מלאך כזה, נכון? אתה בדקת את הנושא הזה. אתה מלאך או בן אדם? שואל אותך.
יהודי, אני בן יהודי.
אתה בן מלאך ובן בן אדם, משהו כזה. לא, בסדר. לא נורא. אני תמיד, שתבינו, אני עושה תמיד משאל, לא תמיד, אבל בדרך כלל אני שואל את התלמידים, האם הם מעוניינים להיות מאושרים בחיים? מעוניינים להיות מאושרים. מי רוצה להיות מאושר בחייו? ירים את היד. ברצינות. אז אתה פועל לטובת מי אתה פועל. באת למכון מאיר, למה? בשביל מי? שיהיה לך טוב בחיים. אומרים שזה גן עדן כאן. חממה.
זה לא לשמה.
זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. גם כשאתה חושב שאתה עובד לשמה, אתה עובד לעצמך. לעבוד לשמה, כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה וכל הדברים האלה, זה תהיה מדרגה, לאלה ולאלה. רוב רובם של האנשים קרובים אצל עצמם, אוהבים את עצמם, רוצים להיות מאושרים, רוצים להיות שמחים, אכפת להם מעצמם. רוב רובם של... מה זה? רוצים להיות אחד אני לא יודע בכמה. שהוא באמת אומר, אני עושה רק את רצון השם. אני לא, אין לי שום חשבון פרטי.
אני לא שאלתי לגבי לימוד תורה. אחד אוהב לימוד
תורה. לא, אני אומר, אפילו בלימוד תורה זה לא לשמה.
זה נכון. אבל אני שאלתי, למשל, אחד אוהב לקרוא עיתונים.
עיתונים זה כבר משהו אחר. זה שייך לתלוי מה. אם אתה קורא עיתונים בשביל לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה מאוד מעניין לראות איך הוא מנהל את העולם.
לשם עצמו, זה מה
שאמרתי. אני אומר, אם זה לשם לראות איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זה מעניין, צריך לראות, אז זה בסדר גמור. אבל אם זה שאתה מכור לעיתונים, מכור לרייטינג, לחדשות, לדברים כאלה, זה שייך לרע, נאמר. הדבר הזה שייך לרע. הרב סיודה תמיד היה לו בכניסה לבית, הייתה לו ערימת עיתוני, רצוני הצופה, יש עיתון צופה. לפעמים החבר'ה היו אומרים, אני לא יודע מה נעשה בעולם, אני לא קורא עיתונים, אני לא יודע. אז הוא היה אומר, הנה, אני כן קורא. למה? אתה לא יכול לחיות בתוך בועה, מנותק ותלוש ממה שנעשה במציאות המשתנה שלנו. זה לא יכול להיות. יש בהלכה כתוב, שאדם מתפלל בבית כנסת שיש בו חלונות. ככה כתוב בהלכה, בגמרא כתוב, מופיע גם להלכה. לא יתפלל בבית כנסת אטום, בלי חלונות. אז יש לזה הרבה הסברים. ההסבר הפשוט, ברגע שאתה בחדר אטום, מה זה חלון? חלון, קודם כל נכנס אור לתוך הבית, ב', אתה גם רואה מהבית החוצה. אתה לא יכול להתפלל על הצרות של עם ישראל כשאתה לא מודע להם בכלל. אתה לא יודע שיש רוצחים, ויש רוצחי ילדים, ורוצחי הורים, ורוצחי פה, ורוצחי... אתה לא יודע מזה. לא מזיז לך. אתה עצמת את העיניים. אבל הרוצחים האלה זה אחים שלך. אז אם זה לא אכפת לך מהדבר הזה, לא מעניין אותך מהדבר הזה, לא מעניין אותך. יש לך לב של אבן? על מה תתפלל? על מי תתפלל? לכן, כשאתה קורא עיתון בשביל לחוש את הדופק של עם ישראל, מה קורה גם ברמה המוסרית, המדינית, הפוליטית, הדברים האלה, זה לא רק שזה לא בושה, אתה צריך להיות אדם מחובר, מחובר אל ההוויה שאתה חי בתוכה. זה עולמו של הקדוש ברוך. אבל אם אתה מכור לעיתונים, במיוחד לסליחה שאומר לזוהמה שבתוך זה, וכל הדברים. זה דין אחר, זה סור מרע ממש. אתה מבין? זה מה שרציתי לומר בעניין הזה.
הרב?
כן. תהילים, הספר תהילים מתחיל במילה אשרי. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך התאים לא עמד, משב לשים לא ישר וכו'. מעניין שהאשרי הזה לא מתחיל במה לעשות, במה לא לעשות. הרי העושר הוא עומד לפתחנו. מה שגורם לנו לא להיות מאושרים זה כל העוונות שלנו, וכל הדברים הלא טובים שלנו, וכל המחשבות הלא רעות שלנו. כל הדברים האלה גורמים לכך שפשוט יש מסך, מחיצה כזו, בינינו ובין הטוב של אלוקים. אז לכן, דוד אומר, כשהוא מתחיל, אומר, אתה רוצה להיות מאושר, אשרי האיש, אני לא רוצה להיות מאושר. קודם כל סור מרע. כי הרע גורם לך להיות עצוב, לא להיות מאושר. אז לכן אתה צריך קודם כל לעשות ניקיון, קודם כל לסור מרע. לכן אתה שואל אותי הגדרת האושר, מה זה האושר? יש לך נשמה טובה, אני בדקתי. ואלוקים רוצה את טובתך, כי טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. מאיר לארץ ברחמים, כל הזמן. רק אנחנו יוצרים על ידי התנהגות לא הולמת מחיצות בינינו ובינינו. רק סליחה. אנחנו יוצרים את את המחיצות האלה. ואנחנו לא מאושרים. זה כמו האדם הראשון, שהוא בגלל חטאו גורש מגן עדן, הוא נהפך לעצוב. אבל למה הוא נהפך לעצוב? בגלל חטאו, בגלל עוונותיו הוא נהפך לעצוב. אז כל העניין שלנו באמת לבטל את העצבות הזאת, את החוסר עושר הזה או משהו כזה, אבל על ידי עבודה, קודם כל תשובה, ניקיון, סור מרע, מעשה טוב, בצורה כזאת, אדם מאושר. זה לא העניין של ההגדרה מה זה עושר. אתה יכול לאכול ארטיק להיות מאושר. זה גם איזה סוג של עושר מסוים, אבל זאת לא הכוונה. עושר זה שבאמת אור השם יאיר בנשמתך. אתה מבין? אבל איך הוא יאיר אם אתה חס ושלום, יש לך זוהמה או לשלוח או דברים כאלה. אתה מבין? טוב, רק נסיים כאן את זה. מכיוון שהאור האלוקי מתעורר יפה והרצון נעקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו. סליחה, מה אני קורא בכלל? אני בסעיף ח' מקום ה'. ועוד יותר שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע, לחזק אותו, את הטוב הזה, באותו הכוח עצמו שבורחים מן הרע, באותו כוח צריך לחזק את הטוב שברע, כדי שזה דיינו כוח הרצון, שתהיה התשובה כוח פועל לטובה ומהפכת ממש אפילו את הזדונות לזכויות, שאז אפילו הדברים שנראים כרעים מאוד, אתה רואה בהם את הנקודה החיובית. דיינו, אם לא היית למטה, לא היית למעלה. אז אתה אומר, אפילו הזדונות שהפילו אותי, זה היה מנוף להרים אותי בסופו של דבר.